הנושא של השיחה הערב זה יכול להיות נושא ארוך כי יש לו כל מיני אפשרויות. אחד מהם שהוא המרכזי נקרא מוכנות לחיים ערים, ומקף מה שנקרא ויפאסנה בחיי יום יום, או פרי סטייל ויפאסנה, אפשר לקרוא לזה גם ככה. ואני שמחה זאת הייתה המטרה, להתחיל מבומבסטיות ככה, שחיים ערים זה משהו מאוד בומבסטי, אבל פרי סטייל ויפאסנה זאת אומרת שבאמת לכל אחד ואחת מאיתנו יש פה את האפשרות לקחת ולהחליט מהם החיים הערים שאנחנו בוחרים לקחת לפי היכולת שלנו. והסיבה שאני אומרת את זה, זה לפעמים אני מרגישה ככה בסוף ריטריט, וזה בכלל לאורך כל החיים שאני 20 שנה האחרונות שאני גם בעולם הזה וגם פוגשת אנשים, ומאוד רווח שויפאסנה זה כמו מתחיל להיכנס לאחד הדברים של מה אנחנו צריכים לעשות עד גיל 30 או עד גיל 25, ועושים וי. וכי אני פוגשת אנשים שמספרים לי פתאום שלפני 20 שנה עשיתי בכאן וכאן, ואני ממש מופתעת, ממש שבוע זה קרה, מישהו שהוא דווקא שכן שלי. ואמרתי לו, ומה עשית מאז? ככה, מה? אמר, אני אשמח עוד פעם אם אני אראה את המורה הזה לבוא לאיזושהי הרצאה שלו. מה שאני מבינה מזה, ואני כבר רואה את זה הרבה מאוד שנים, זה שישנה חוויה שהיא מאוד עוצמתית, שקשה מאוד לתרגם אותה ליום יום, וזה מה שאני אנסה לעשות הערב, לתרגם את ההבנות, התפיסה, את מה שבכלל באנו לעשות כאן, לא כחוויה חד פעמית, אתגר של אומץ, אתגר של סיבולת וכולי, אלא באמת איך מה שקורה כאן הוא חלק מדרך, ויש המשך לדרך גם אם היא לא על הקרית והיא לא בריטריט. אוקיי? אני אתחיל מהמקום של חיים ערים. והמקום של חיים ערים זה משהו של כנות מאוד עמוקה שלנו עם עצמנו. זה אותם מקומות שאנחנו מרשים לעצמנו להיות בכנות ולהסתכל ולהגיד לגבי ההתנהלות היומיומית שלנו, מה קורה. להסכים באמת, באמת, באמת לראות לעומק. ואני אתחיל מהמקום אני אתחיל מהמקום דווקא שלא התכוונתי, אתחיל דווקא עוד גלגל אחד. מדברים בבודיזם הרבה על גלגלים. וגלגל אחד, אנחנו מכירים, קוראים לזה משהו של קרמה. כן? הרבה סבל שיש לנו, אנחנו כל הזמן אומרים, טוב, זה הקרמה, זה הקרמה. עכשיו, זה באמת כי זה לא ברור. בעיניי, מה שיש לחיים ערים לתת לנו, זה את האפשרות ליצור קרמה. את האפשרות לראות שאנחנו לא רק תוצר, אלא אנחנו גם יכולים ליצור דברים שהם גורמים. זאת אומרת, לא משנה מה קרה בעבר שלנו, אין שום משמעות אפילו, כאו זה מה היה כשהייתי ילדה, כשהייתי בצבא וכולי, כל האשמות והבושות שמתעוררים, כל המקומות שבהם החליקה לי המילה שם, ואצל חלק מאיתנו הפליק לנו הפליק גם, אבל זה כל מה שקרה קרה, והיכולת שלנו בכל רגע לזרוע, עכשיו אני מדברת גם על לא קרמה אישית, יש לנו גם קרמות, כמובן שקרמה זה דבר שבא בקבוצות ומשפחות, אבל יש משהו באישי שלנו, שבחיים ערים יש לנו את היכולת למעשה לזרוע את הזרעים של הפירות שנוכל. וזאת אחריות מאוד רצינית, לא ככובד, אני לא באה כאן להגיד עכשיו, אבל הרבה פעמים אנחנו כל הזמן לא מבינים למה החיים שלנו בגלגל, למה זה קורה לי עוד פעם ולמה זה עוד פעם, כי כדי לעצור את הגלגל הזה, צריך לראות משהו, לראות כדי לעצור. ואחת העצירות שעשינו כאן זה כדי לראות. והחיים ערים זה להסכים לראות בכל רגע. ממש להסכים לראות ולעצור בכל רגע. ואני בהמשך עוד אדבר על, 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 על באמת הפרקטיקות שהבודה דיבר עליהן, שהן נורא פשוטות. וכדי לעצור, אני לפעמים צריכה לוותר. הרבה פעמים צריכה לוותר, בין אם על הרגל ובין אם על דפוס ובין אם על אימפולס, על כל מיני כאלו של שם, אבל כששנת הבהירות יש יותר כוח, כששנת הבהירות אין כבר דרך אחרת. ולכן החיים הערים הם חיים שמצד אחד בכאב מאוד גדול. אני זוכרת שלי זה היה שוק, כי אני זוכרת את הרגע שרציתי רק לשים קריות ושמיכות ולהגיד אני לא רוצה יותר לדעת, כי זה נורא קשה, כי כשיודעים כבר אי אפשר לא להיות אחראים. ולכן הרבה פעמים השכחה, אנחנו כאילו מתעלמים ונמצאים במצב של מה שנקרא forgetfulness, שזה בדיוק ההפך ממיינדפולנס, שקצת להרפל את עצמנו, כי לראות ולשים לב זה יותר מדי לא נעים, זה מפגיש אותנו עם, עם עצמנו. אז ברמה הפרקטית, ברמה הפרקטית דיברתי לפני מספר ימים על הארבע אמיתות, ואמרתי שעל האמת הרביעית אנחנו נדבר בהמשך, וזה באמת האמת של הדרך. כן, יש את האמת הראשונה על הסבל, האמת השנייה על הגורם לסבל, שזה התשוקות, ההאחזויות. האמת השלישית זה עצם העובדה שקיימת, שאפשר להשתחרר, שאפשר לצמצם על ידי באמת השחרור מהסבל. האמת הרביעית זו הדרך. והדרך מורכבת, היא נקרא דרך שמונת השלבים, או כפולת השמונה, יש לזה כל מיני, אבל בגדול היא מורכבת משלושה מרכיבים. ואני ארחיב קצת על החלק הראשון, זה החלק היותר של המצפון, זה החלק שדיברנו עליו קצת ביום הראשון, זה חלק של המוסריות, ההתנהלות המוסרית שלנו. עכשיו, זה לא כי יש מישהו שצופה ומישהו שעושה נונונו, אלא מכיוון שכאשר ההתנהלות המוסרית שלנו היא טובה, היא לא פוגעת, אז המצפון שקט. וכשהמצפון שקט, יש לנו באופן כללי יותר שקט. וזאת הסיבה של מה זה המקום הזה של מצפון, של להיות קשובים לחלק הזה. הרבה פעמים הקרמה שלנו, כשאנחנו מדברים על, כאילו, על סבל ממשהו שעשינו, ואנחנו כל פעם אומרים, או איזה קרמה מחכה לי, עצם האשמה, עצם הפחד, זה כבר, עצם האי שקט, עצם האי רדמות בלילה, ההרהורים בדבר, החרטה, זה כבר התוצר. אנשים חושבים שזה משהו גדול כזה, אבל התוצר הוא האי שקט. ולכן כאשר אנחנו רוצים רק לחיות חיים שקטים, אני כבר לא מדברת על מדיטציה כזאת מופלאה. אבל באמת חיים שהם יחסית על מי מנוחות, ויש משהו במהי ההתנהלות היומיומית ברמה המוסרית שלנו. אז הבודה דיבר קודם כל על המקום הזה, לא קודם כל, זה לא קורה, זה לא ליניארי כל מה שאני אומרת עכשיו, זה הכל מתרחש בו זמנית, אוקיי? אז יש את המושג שנקרא דיבור נכון. דיבור נכון זה איך אנחנו משתמשים בדיבור שלנו באופן שלא פוגע. הלא פוגע זה גם מה שקורה כשאנחנו אומרים לאדם בפנים, וגם מה שנאמר מאחורי הגב. כל שימוש בדיבור באופן שמפריד, באופן סכסכני, אי אמירת אמת, כל החלקים הרכילות, גם אם היא מאוד ג'וסית, אז זה. כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שאחרי רכילות קצרה כזאת של חבורה, אז יש איזושהי לרגע הנאה, ואחר כך אומרת, לא היינו בסדר, זה לא פייר מה שעשינו לה, וכולי. אז זה המקום. הרגע הזה שלא היינו בסדר, הרגע של מה שכבר מתחיל שם להתרחש ולהיות באי שקט, זה כבר תוצר. Okay? זה כבר התוצר. תוצר קטן, יכול להיות לזה תוצר הרבה יותר גדול, כי אחר כך יש לכל אי, מה שנקרא, לשקר אין רגליים, וזה חוזר אלינו באיזושהי צורה. הדברים האלה חוזרים אלינו, ואז זה הופך להיות חלק מאיזשהו, אני אקרא לזה אי שקט שגדל. אוקיי? אני רק אומר האמת הרביעית, או דרך שמונת השלבים, נקרא דרך האמצע. אנחנו קצת, והזכרנו, אני לפחות בקבוצות דיברנו הרבה על דרך האמצע. דרך האמצע זו הדרך שהקצה האחד שלה זה החיפוש אחר תענוגות. אוקיי? זה החיפוש אחר עונג חושי. הקצה השני של הדרך הזו זה כל הסגפנות והנוקשות. אוקיי? ודרך האמצע זה בדיוק אותו מקום שהוא לא פה והוא לא פה. ודרך האמצע, הבודה מצא דרך זה שהוא הלך על הקצוות האלו. לא יודעת אם אתם מכירים, אבל היו לו את במהלך החיפוש שלו, היה גם את המקום שחיפש דרך יותר ההנאות של החושים, את הדרך, ואז הוא אמר זה לא זה, ואז הוא הלך והרעיב את עצמו כביכול, ניסה דרך, אני חושבת שהוא לא אוכל 48 או 49 יום, אפשר לראות בחלק מהמקומות במזרח רואים מין שלד של הבודה כזה, אנשים שרואים את זה לא מבינים, אבל זה סמל לדרך שהיא לא אמצע, כאילו דרך הסגפנות. אוקיי? ודרך האמצע, אז זה בדיוק מה שאני מדברת כעת, זה המקום הזה שהוא לא פה ולא שם. זאת אומרת, זה לא באופן קיצוני לא לדבר לעולם כדי לא לפגוע. אוקיי? אני אומרת באופן קיצוני. עוד היבט של המוסריות, של המקום הזה, של התנהלות מוסרית, או שקט מצפוני אני קוראת לזה, זה הפעולה הנכונה. ההימנעות שלנו מלפגוע, לפגוע בחיים, גם החיים זה כמובן אנחנו, קודם כל המקום הזה שלא פוגע בחיים. דיברנו על זה ביום הראשון, אבל לפגוע בחיים זה היבטים שונים, זה לא לפגוע בחיים וברכוש נגיד של אנשים. גם כן, קטע הזה של, על פי עיקרון זה הלא לפגוע. דבר נוסף, זה לא רק לא לפגוע כפעולה נכונה, אלא גם המקום של לתת, המקום הזה של עשיית דברים טובים לטובת האדם, לטובת מי שנמצא בסביבה שלנו, זה גם נקראת פעולה נכונה. זאת אומרת, אנחנו לא רק נמנעים, כן? זה לא רק סור מרע, אבל זה גם עשה טוב. דבר נוסף זה העניין של ההתפרנסות. וכולנו יודעים הרבה פעמים שבתוך מקומות העבודה אנחנו נכנסים לכל מיני דילמות. אבל זה לא הדילמות של האם לפטר או לא לפטר, כי לפעמים יש את העניין הזה, וזה באמת המקום שממה אנחנו בוחרים להתפרנס. והנושא של פרנסה או התפרנסות נכונה מדברת על המקום של כל נושא שנגיד מסחר בנשק, מסחר בבני אדם, הרג של חיות, עבודה באופן מכוון, שעצם העיסוק בה זה סוג של רמאות, של תרמיות. זאת אומרת, כל המקום הזה שהוא כאילו לגיטימי כדי להתפרנס, הוא לא לגיטימי כשאנחנו מדברים על חיים ערים. וזה שוב השאלה של מה שנקרא, איך אנחנו נשען בלילה? או מה יקרה כשנשב במדיטציה? כי זה המקום ששם באמת אין איפה להסתתר. אין איפה להסתתר, אנחנו מאוד חשופים. יש איזשהו חלק בנו מאוד בהיר, מאוד נקי, מאוד רגיש, שיודע, שחשוף, שער. והשאלה אם בהתנהלות שלנו אנחנו ערים גם אליו, אנחנו רגישים גם לחלקים האלו שלנו. אוקיי? לכן יש משהו שאני מאוד אוהבת במקום של המצפון, שמכוון אותנו לצפון. יש שם משהו שרק כל מה שצריך לעשות זה פשוט להקשיב, להיות בתשומת לב. אז זה ככה לגבי ההתנהלות המוסרית, שהיא סוג של מסד כללי חברתי, בלי שום קשר כנראה, או עם קשר, כי זה, בעובדה זה נמצא, זה כמו קודים חברתיים שלכולנו לכאורה ברור, אבל איפשהו יש עיגולי פינות, וכל אחד מאיתנו יודע שלפעמים יש עיגולי פינות. כל אחד גם יכול לקחת את זה הרבה פעמים לקיצוניות, האם שיחת טלפון במקום העבודה, זה נקרא גניבה, או כל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים שזה שאלות שעולות. במקום הזה כל אחד עם עצמו. כל אחד עם עצמו. אנחנו בתוך הדרך הזו אנחנו מדברים גם על על מה שנקרא המיומנויות. המיומנויות שאיתם דיברנו, שזה יש, מדובר על בשמונת השלבים, על סילה, שזה המוסריות, שדיברנו על סמאדי, okay, שזה התרגול היותר מנטלי. אני אקרא לו לצורך העניין כרגע מיומנויות, מכיוון שבאמת בהם מצקנו עד כמה אנחנו ממשיכים לטפח ולהרחיב את המיומנויות. וזה המיומנות, בואו מאוד נסתכל רק קודם כל של תשומת הלב, אותה מיומנות של להיות ער לגוף, להיות ער לתחושות, להיות ער לרגשות, להיות ער למחשבות, פשוט ביום יום, פשוט ביום יום, פשוט להיות בעירות. עכשיו, זה לא שביום יום אנחנו לא שמים לב שיש לנו גוף, וזה לא שאנחנו לא שמים לב שיש לנו תחושות ורגשות ומחשבות, אבל יש משהו לפעמים בלהסכים לעצור, להסכים לעצור וממש לראות מה קורה עכשיו, מה קורה עכשיו. כי כבר אמרתי, ההרגל של החיים זה ה-forgetfulness, יש איזשהו משהו שמריץ, אבל להסכים לעצור ולפעמים להזכיר לעצור, זה קשור למיומנות נוספת שנקראת מאמץ נכון. מהו המאמץ הנכון? המאמץ הנכון של עכשיו להגיד סטופ, אינף, לא מתאים, לא משתפת עם זה פעולה. גם אם זה ההרגל הכי גדול שלי, וגם אם חונכתי בצורה כזו, המשהו הזה שבפנים שעוצר. אני, יש לי סיפור קטן, לא יודעת, הסיפור הוא סיפור סופי, שמספר על מאסטר אחד שהגיע עם התלמיד שלו לאיזה כפר. והם נכנסים לכפר, ועל הכביש פרוסים, מקומות כאלה בעולם שפרוסים הרבה פלפלים חריפים לייבוש ממש כל הדרך של הכפר, ואז המאסטר לוקח פלפל אחד ומתחיל לאכול והפנים מאדימים וממשיך ללכת ולוקח עוד פלפל וכבר האף נוזל, הוא ממשיך ולוקח עוד אחד, כל הזמן ממשיך בדרך וכל פעם הוא לוקח פלפל, ואז התלמיד שלו ככה כבר עד שאוזניים בוערות, והוא אומר לו, מאסטר, מאסטר, זה פלפל חריף. אז הוא אומר לו, אני יודע, אני פשוט מחפש אחד מתוק. ולפעמים, לפעמים, באופן פרדוקסלי, ככה אנחנו מתנהגים. אנחנו כבר יודעים, וכבר יש התנסות קשה, ויש זה, אבל נורא קשה. לא לחפש, בתוך הקושי, לחפש את המשהו שהוא בכל זאת. כאילו, נורא קשה. ואני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה קשור לנושא של השיחה של אתמול, ודיברנו על זה הרבה מאוד, אבל זה די מדהים עד כמה ההרגל הזה, עד כמה החיפוש הזה, במקום שהוא אי אפשר יהיה אולי למצוא אותו, הוא הרבה יותר חזק מאיתנו. והמאמץ, כשמדובר על המאמץ הנכון, זה להסכים להפסיק. ממש להסכים להפסיק. להסכים להפסיק לטפח באיזושהי צורה, כמו להזין את אותם, את אותם דפוסים. וזה דורש מאיתנו, אין מה לעשות, זה דורש מאיתנו שם את אותה מיומנות של תשומת לב, כי הכל קשור בהכל. אבל המאמץ זה סוג של איזשהו חלק שהוא מביא איתו גם קצת נחישות. קצת נחישות. המשהו שזה של, אוקיי, אני רואה, אני סובל מספיק. המוכנות להפסיק אפילו. לרגע. להפסיק לדאוג, להפסיק לתכנן, וכולי וכולי וכולי. אז ההגדרה היא הרבה, הנושא של מאמץ, זה גם להיפטר ממצבים שלא מועילים, כמו שאמרתי, כן? וגם המאמץ להיות בקשב, וכולנו כאן חווינו את זה. מה זה המאמץ הזה? להיות בקשב, להיות בקשב יותר עדין למה קורה, להקשיב יותר טוב למה המחשבה הזו מביאה איתה, למה היא באמת מתכוונת, שנייה לפני שהיא מתפעלת אותנו, שנייה לפני שאנחנו יוצאים ממחשבה למעשה. זה בעיקרון, אני אדבר על תשומת לב והריכוז, זה בעיקרון מה שאני רוצה לומר לגבי הפריסטייל ויפאסנה. באמת הויפאסנה ביום יום זה רק להסכים לשים לב. רק להסכים לשים לב, מפעם לפעם. בגדול אני חושבת שאם יש איזושהי תנועה, כי אני קוראת לזה מיומנות, אבל אם יש איזושהי תנועה שלפעמים אנחנו צריכים להסכים כמאמץ להרפות ממנה, זה קצת לרדת מהחלק הזה. כאילו זה, לפעמים זאת התנועה היחידה. תנועה היחידה של מפה לפה אולי, או מפה לפה. תנועה קטנה של תשומת לב שלפעמים מאוד מאוד קשה לנו. אבל בגלל זה זה סוג של מיומנות, בגלל זה זה משהו שכמה שאנחנו עושים את זה יותר, זה יותר זמין לנו. כבר לא צריך לחפש את זה, זה הופך להיות חלק מאותה תנועה, חלק מאיזשהו אוטומט של ההחלפה של התוכנה, נקרא לזה כך. יחד עם התרגול המנטלי כמובן נמצא הנושא של הריכוז, וריכוז אני יכולה לדבר עליו, אבל ריכוז אנחנו כבר דיברנו עליו פה מספיק. הנושא של פשוט באיזושהי צורה להביא קצת יותר שקט לתודעה, לפעמים פשוט להתמקד, להתמקד בגוף, להתמקד בנשימה, פשוט להתמקד. מה שקורה זה שהריכוז זה מביא, סטיבן דיבר על זה מאוד יפה, זה מביא את השקט, המקום הזה של אובייקט אחד, להיות עם אובייקט אחד, וכאשר אנחנו עם אובייקט אחד, תשומת הלב הרבה יותר חדה, אפשר פשוט לראות יותר לעומק, אפשר לראות יותר בחדות, גם אם יש ערפל. אוקיי? גם אם התודעה מערפלת, כי יש איזשהו חלק שלא נעים לו ולא נוח לו, יש שם משהו שהוא בהיר. החלק השלישי מתוך כל השמונה כנושא זה החוכמה. הנושא של חוכמה. ובתוך חוכמה יש מה שנקרא להסכים לראות את המציאות כהוויה. ואני כאילו אומרת שיש שם איזושהי חוכמה אינטואיטיבית. זה לא חוכמה שאנחנו קיבלנו אותה יחד עם מינת המשכל שלנו, אלא זה באמת יותר החוכמה מתוך הפתיחות שלנו לחיים. מתוך הכנות שלנו עם עצמנו ועם החיים. המוכנות, החלק הזה שבאנו שמוכן רק להגיד, באמת הרכבת עוברת, ובאמת יש לה צבע כזה. וכשעליתי עליה, אוקיי, זה המקום הזה שמוכן רגע אחד להיות לא בהזדהות עם החיים, בבהירות עם החיים. כי כשאנחנו בבהירות עם החיים, אנחנו רואים את בקלות מאוד גדולה כמובן את ההשתנויות. וכשאנחנו רואים את ההשתנויות, אנחנו מבינים שאנחנו חלק. וכשאנחנו מבינים שאנחנו חלק, אנחנו פחות מתאכזבים ונשברים בחיים. כי כולנו באיזשהו אופן, כזה או אחר, חלק מאותה מציאות של לידה, הזדקנות, חולי ומוות. ובאיזושהי צורה, כאשר מגיע חולי, אנחנו נורא מאוכזבים. וכשמגיע מוות, זה שובר אותנו. עכשיו, לא בגלל שהלב שלנו הוא אמור להיות קשה, אלא כי אם אנחנו מסתכלים באופן גורף על העולם, יש לידות ויש מוות. יש מבוגרים ויש צעירים. וכל זה באיזושהי צורה, מתוך חוסר הרצון שלנו לחיות בעירות בחיים, אנחנו כאילו מתעלמים מהעובדה הזו. חלק מהזמן מתעלמים. והמוכנות להודות שכן, יש שבירות, יש הרבה שמחה בחיים. כי ברור לנו שאם לידה יש שמחה. אנחנו כן, תמיד, החוויה הזו של לראות נשים בהיריון, של לדעת שעוד מעט יצא שם תינוק, ועוד מעט יהיה הרבה צרכות ושמחה בבית. אז ואם זאת הרבה מאוד אהבה, אני אדבר על זה בהמשך, אם זאת הרבה מאוד אהבה שמתפתחת שם, הרבה מאוד אהבה שמתפתחת מעצם העובדה שיש שם לידה. אוקיי? ויחד עם זאת, זה לא מסתיים בלידה. יש לזה איזושהי התפתחות. ואני חושבת שמה שקרה בחיים המודרניים, אנחנו באמת, בעמוק עמוק, אם כל אחד עכשיו יבדוק עם עצמו, באופן, באמת, בכנות מאוד גבוהה, עד כמה אנחנו ערים לעובדה שאף אחד מאיתנו, ולא משנה איזה ביטוח חיים עשינו, לא באמת מוגן. מהתהליך הזה, אף אחד. אנחנו מאוד חכמים, האנושות פיתחה יופי של דברים, גם בתחום הקוסמטיקה וגם בתחום האווירונאוטיקה וגם בכל התחומים התפתחו יופי של דברים כדי לפעמים להסתיר מאיתנו את העובדה שבאמת יש את המושג הזה שנקרא אייג'ינג. ויחד עם זאת, בעיניים פקוחות, זה חלק מהמציאות. אז כמו שנתתי את הדימוי של השקיעה, כאילו אם אני אדם שאוהב זריחה, מה קורה לי בשקיעה? או אם אני אדם שרואה שקיעה, מה קורה לי בזריחה? אבל האם כשמגיע הסתיו, יש שם איזשהו אבל גדול על העלים שנפלו, על ה... אוקיי, המקום הזה. כל התהליך הזה של, של, של טבע, של מציאות. וחלק מהערות בחיים זה להסכים לראות. זה לא אומר שאנחנו לא נפגעים מזה. זה לא אומר שזה לא כואב, שפרידה זה לא דבר כואב. זה לא אומר שלידה זה לא דבר משמח. אבל המוכנות לראות שזה החיים, שיש בהם את המגוון, לא כטוב ורע, כשלם, כשלמות, כמשהו ששלם. עכשיו יש פה איזשהו פתאום שוק באולם. אבל אני, כאילו זה חלק... כן, זה ההתעוררות של הבודה, משם התחילה ההתעוררות של הבודה. ולהסכים לראות לידה ומוות לא רק בגוף האדם, זאת אומרת, זה לא רק קשור לנו, זה קשור לכל רצון שלנו, יש בו לידה ויש בו מוות, ברגע שהוא מסתיים יש בו מוות. יש לידה במוות בכל פרויקט, בכל עשייה שלנו בחיים, יש לידה, יש דעיכה ויש מוות, יש בכל, התהליך הזה קיים בכל דבר. במערכות יחסים, הרבה פעמים. והשאלה עד כמה אנחנו מוכנים להיות ערים. כן, ראינו במדיטציה, הרבה אנשים אמרו, כן, הכל כל הזמן משתנה, הכל כל הזמן משתנה. האם מחר לא הכל כל הזמן ישתנה? ממחר, אוקיי? בואו, זה חלק מהעניין. אם כאן כל דבר משתנה, וזאת המעבדה שלנו, אז האם נסכים לראות שכל דבר משתנה? או ברגע שזה יתחיל להשתנות, אנחנו נתחיל להיאבק, רק לשמר את השינוי. אז כשמדברים, אני לפחות, כשאני מדברת על חיים ערים, ואני לא, ואני אומרת, זה לא שאני ב-100% בעירות כל הזמן. כי זה לא פשוט, כי יש איזשהו חלק שלא נעים לו לראות את זה, יש פה חלק שממסך, יש חלק שכואב, יש חלק שהיה רוצה להאמין אחרת. אבל אפשר לראות אותו, הוא קיים לפחות, להודות בקיום שלו. אז כן, זה החלקים שבהם לפעמים בא לנו להסתתר מתחת לשמיכה. כי להיות ער זה מחייב. זה, יחד עם זה גם נותן הרבה שקט. ואני רוצה לדבר על החלק הזה. על החלק של החוכמה ממקום שכאשר... ישנה שם נביאה של אותה חוכמה מתוך אותה בהירות כאשר אנחנו מסתכלים על המציאות. יש גם יותר רציבות. יש שם, המקום הזה הוא מקום ש... של חופש. המקום של חופש מכל התניה, המוכנות להיות חופשיים מהתניות. כי לפעמים כאילו התניות... יש לנו, התניות מגדירות אותנו, אבל כשיש שם חופש, אז אני יכולה להיות בכל מקום, בכל מצב. וכשיש שם חופש, אז החופש הוא לא רק לגוף, הוא לא רק למחשבות, הוא חופש ללב. וזה ההיבט הנוסף שאני רוצה לדבר עליו כחופש של הלב. חופש של הלב, זאת אומרת שהחופש של הלב לאהוב. בכלל החופש לא לאהוב כדוינג של אהבה או לחוות אהבה, להיות באהבה. אהבה כהוויה, אהבה כמקום של כאשר אנחנו אוהבים, אנחנו יודעים שיש שם איזשהו מיצוי כל היכולות שלנו, כל מי שאנחנו. אני לא יודעת, לפחות לגבי אני אדבר, אני חושבת שזה לגבי בכלל האנושות כולה, כי כשיש אהבה, יש שם פתיחות, יש זרימה. אנחנו כבר מפסיקים להיות נפרדים. וזה הפן הנוסף של חיים ערים. החיים הערים זה החופש להיות עם לב פתוח, להסתובב בלב פתוח בעולם. עם היכולת לחוש, היכולת להיות, היכולת לאהוב. אני יודעת, זה נשמע קצת ניו אייג'י עכשיו, אבל אני, לא שיש לי משהו נגד ניו אייג', אבל זה לגמרי חלק מהשחרור שלנו מהתניות. כי אם הלב הוא לא בפתיחות, והוא לא בזרימה, הוא לא באהבה, זאת אומרת שיש שם משהו שמתנה אותו. וזו אותה התניה, זה לא משנה כרגע אם אנחנו חווים אותה דרך התודעה או דרך הלב, אבל זאת אומרת שיש שם משהו שלא מאפשר לחלק מאיתנו להיות משהו. אני אומרת הלב באופן מטאפורי, אבל כמובן שהדיבור הוא כרגע על אותה איכות קיימת של אהבה. מתוך המקום של אהבה אנחנו מדברים גם על המקום של החמלה, שזה דיברתי קצת בסוף השיחה הקודמת שלי, אבל הבודה קרא לזה משכנות שמימיים, וזה באמת אותה חלק שכאשר אנחנו בפתיחות, כאשר אנחנו בעירות, כאשר אנחנו מוכנים לוותר לאט לאט כמובן על ההתניות שלא מאפשרות לזרימה הזו, ליכולת שלנו לקבל ולחיות את החיים באופן משוחרר, גם היכולת להיות שם באהבה באופן משוחרר. אז אחד מהם זה אהבה, השני זה החמלה. החמלה זה היכולת שלנו להיות עם כאב. היכולת שלנו לראות כאב ולהיות עם כאב. כאיכות מאוד גדולה שלמעשה מאפשרת מצד אחד לעירות של לעירות ולחוכמה לראות מה זה הסבל, לזכור שיש סבל ולהבין שאנחנו כשיש סבל אנחנו לא מוגנים מפניו, שיש קושי, שיש כאב. היכולת להיות עם המקום הזה זה היכולת להכיל ועדיין להיות עם לב פתוח. הרבה פעמים שאנחנו רואים סבל, זו אחת הסיבות שאנחנו הרבה פעמים נסגור טלוויזיה. זה כואב מדי, זה קשה מדי. אנחנו לא נפתח עיתונים, ויש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שלא פותחים עיתונים כי זה קשה מדי וזה כואב מדי. לא שצריך, כן, אבל זה שם. והאיכות של החמלה מאפשרת לנו להיות עם זה, לחוש את הכאב ועדיין להישאר בלב פתוח. זה לא כל כך קל, או אני אגיד, זה קשה. אני חושבת שבמציאות שלנו, אני חושבת שבמציאות בכלל, אבל יש משהו במציאות, אני מוצאת, אולי כי לא חייתי כן חייתי בארץ אחרת, אני לא חושבת שראיתי שם טלוויזיה. אז אני לא כל כך אולי הייתי מודעת לדברים, אבל אני חושבת שכאן האירועים שקורים לנו בתוך המרחב שבו אנחנו חיים, בין אם נקרא לזה ישראל או המזרח התיכון, יש שם הרבה מאוד כאב. והרבה פעמים הדרך שלנו להתמודד זה להיסגר, כי זה בלתי אפשרי להכיל את כמות הכאב. ולכן כשאנחנו מדברים על עירות, זה עדיין לא לוותר. החלק הזה שער לסגירות ולא מתקשח. ער ועושה משהו, מה שנקרא, כמו שהבודה אמר, לטפח את הטוב, כי יש טוב. ולפעמים לטפח את הטוב זה באמת להסכים להיפרד מהאשמה ולהיפרד מהכעס ולהיפרד מהבושה ולהיפרד מכל אותם מקבצים, מהעלבון, כל מה שיושב שם, כל מה שיושב מהקורבן ומהמקרבן, כולם שם ביחד שמקבצים, המוכנות גם להיפרד מהם לטובת השחרור. אני רוצה להקריא קטע קטן שבעיניי מאוד מייצג, זה קטע של הבודה, ולפי דעתי זה מהדרמה פאדה, כמדומני, לא בטוחה, שאני חושבת שהוא משלב מאוד יפה את שתי החוכמות, אני אקרא לזה ככה, בדרך האמצע. מחשבות מתבטאות במילים, מילים מתבטאים במעשים, מעשים מתפתחים להרגל, בהרגל מתקשח לאופי. אז שים לב למחשבות ודרכיהן בזהירות, ותן לדברים לפרוח מתוך אהבה וכבוד לכל היצורים החיים, וכולם יהיו אחד. זה פחות או יותר מה שעשינו פה. אם אנחנו נסתכל טוב טוב ונסכים לראות שזה מה שקרה, פשוט לשים לב. ולכן אנחנו כל הזמן אמרנו, שימו לב למחשבות, תראו ותחזרו, תראו ותחזרו. הסיבה היא בדיוק בגלל זה, כי מחשבות יש להם את הנטייה להיות הרבה יותר ממחשבות. והרגלים שלנו היום זה המחשבות של מה שנקרא להם של אתמול, ולכן זה גם קשור למקום הזה של איפה אנחנו עוצרים את הגלגל. והגלגל יכול לייצר ברמת המחשבה. וזה המקום של להבין, כאילו אם אני מסתכלת בקטן את כל התרגול הזה, זה מה אנחנו עושים בין הגירוי לתגובה. מה מתפתח, מה נפתח בין הגירוי לתגובה? אם אני רק הרע לגירוי, האם התגובה תהיה אותו דבר כאשר אני, מה שנקרא, נעשה כמו שיש במחשב, אצל בני אדם זה פחות קיים, החלק של העיבוד, במחשב יש קלט, עיבוד ופלט. אצל בני אדם, הרבה מאוד פעמים, זה נמצא שם רק קלט, פלט, קלט, פלט, קלט, פלט, זה מה שקורה לנו. זאת אומרת, עוד לפני שאנחנו בכלל שמים לב שקלטנו משהו, אני מקווה שכולכם ראיתם את זה בבהירות כאן, ישנה את התגובה. זה אוטומטי נעים, זה לא נעים, יש לנו מה להגיד על זה, למה זה לא נעים, למה זה לא טוב, הדעתנות מאוד גדולה, הרגשות משתפים, אנחנו, זה מאוד ברור. אין שאלות אפילו, זה מקום שאין בו שאלות. ולכן יש לנו פה את האפשרות, שאנחנו מדברים שוב על מיומנות לחיים ערים, כן? הרצון, זה היכול, המוכנות להשות, המוכנות לעצור. המוכנות לעצור לפני שליחת האימייל. היום סיפרתי באחת הקבוצות שבמדיטציה לרופאים רקפת ואני פשוט, אבל גם סטיבן, כל אחד מאיתנו הייתה לו קבוצה של רופאים של מכבי, ואז האחראית עליהם, I don't know if I told you this story, אבל האחראית עליהם שאלה, היה, לקבוצה שלי הייתה המשך, הם איכשהו היו קבוצה כזאת מאוד, ואחרית עליהם שאלה, קטעה סקר ככה בין כולם, והיה אחד שהוא היה, כנראה המשרד לידה או באותה קומה הם עבדו, והיא שאלה אותו, איך היה לך? זה קורס של 8 מפגשים, ואז היא אמרה שהוא ידוע כאדם ששולח מכתבים מאוד זעופים. זאת אומרת, מאוד ככה, הוא אמר לה, תראי, יש דבר אחד שקרה. אני פעם הייתי מקבל מיילים, יושב, כל היה כותב, שולח, וזה המיילים היו מרגיזים אותי, והייתי מביע את כל הכעס שלי שם. אבל דבר אחד קרה, בהתחלה הייתי כותב, פותח בבוקר, מסתכל על זה עוד פעם ושולח, אחר כך, הוא אומר, אחר כך כבר לפעמים הייתי מבטל את המיילים והייתי, ולפעמים גם הייתי משנה אותם. זאת אומרת, הוא ראה שמה שקורה שם שאפשר רגע אחד להשעות, למרות שיש שם כעס מאוד גדול, ואני לא יודעת במה הוא עושה, זאת אומרת, הוא בטח בתפקיד אדמיניסטרטיב, אני רוצה להאמין. אני חושבת, כי אם הוא היה משרדים לידה, הוא בטח רופא בתפקיד אדמיניסטרטיבי, אבל בכל מקרה, הוא ראה את השינוי בין גירוי לתגובה אצלו, באופן שבו הוא מתייחס למיילים. עכשיו, זה כבר הרבה. זה הרבה. כל דבר כזה קטן, נורא חשוב לי לומר לכם, זה הרבה. ולכן ברמת הציפיות פה, שתלכו הביתה ויש שם ריכוז, ותשימו לב לכל עלה ולכל נמלה וכל עקצות, פוגדת. בגלל זה אנחנו במעבדה. מעבדה זה כמו מעבדה. הכל סטרילי. בחיים, גם אם נשים לב, 2% בהתחלה יותר ממה ששמנו לב קודם, זה יופי. כי הדבר הזה הוא עניין של מיומנות. ולכן כדאי מאוד לשים לב שאנחנו לא עושים או הכל או כלום. מאוד כדאי, כי יש משהו בטוטליות הזאת, במיוחד אחרי שעושים קורס כזה, אומרים, אין לי בהירות כזו ואין לי יכולת לשבת 45 דקות, ולשים לב לנשימה, 3 דקות מתוך 5, אז אני, I lost it, אין לי את זה. זה בלתי אפשרי לי לבד. תשומת הלב לא צריכה מורה, והיא לא צריכה זמן. היא צריכה רק מוכנות. המוכנות לעצור. בכלל בחיים הרים. זה לא, אני תמיד אוהבת את הדימוי הזה, הוא נורא יפה. שבחדר שהיה חסוך שנים, ברגע שמדליקים בו אור, מדליקים בו נר, לא משנה כמה זמן היה חשוב. אין לזה רלוונטיות. וזה חלק מהעניין, זה לא משנה כמה זמן אנחנו בשכחה, מה שחשוב זה הרגע של ההיזכות, זה הרגע של, כן, ההיזכות של תשומת הלב. אז זה לגבי הגירוי והתגובה. שזה הרבה. אני, שוב, לא שאלנו כאן מה המוטיבציות שבאנו, אף אחד לא מילא טופס, היא שואל, מה המוטיבציה שלך שאתה בא? כי אני בטוחה שיכולנו לשמוע, אני, מכל אחד מוטיבציה אחרת, זה יכול להיות מהמקום של להגיע להערה מוחלטת. אני לא מזלזל את זה, אני כאילו... לא, אני ממש חושבת שיש לזה הרבה לגיטימיות. וזה יכול להיות המקום של להיות אדם טוב יותר, להיות אדם טוב יותר לעצמי ולסביבה שלי. ואני חושבת שזה, כשאנחנו מדברים על חיים מוארים, זה פשוט זה. כי אם אני טוב יותר לעצמי ולסביבה, אז אני מצליח להביא לסביבה שלי משהו שעושה השפעה. אוקיי? זה יכול להיות גם לפעמים המקום הזה שאנחנו באים עם איזושהי בעיה בוערת מסוימת. אבל אני כן רוצה להתייחס למקום של להיות אדם, לקחת את זה כבצניות. אפילו לא להיות בודיסט. לא לדבר על בודיזם, לא לדבר על הערה, לא לדבר על שחרור מסבל. הפשוט, או כן, להגיע לנירוונה, לא אמרתי. אבל זה, להיות מואר זה להיות, להגיע לנירוונה, והמקום הזה של פשוט להיות אדם טוב לעצמי ולסביבה שלי. שאם זה מוטיב שאנחנו יכולים ללכת איתו בחיים ערים, לחיים ערים, שזה קשור לאופן שבו אנחנו מדברים, כפי שאמרתי, למעשים, זה קשור לרגש, למקום הזה של הלב, של המוכנות לפתוח את הלב, לא בכוח, ברכות. במקום של לדעת שאהבה זה לא דבר שאם יש לי בן זוג או אין לי בן זוג או אם ההורים שלי אהבו אותי או לא אהבו אותי. שאהבה זה חלק, כפי שהבודה אמר, אותו רגע שקיים בכולנו, בדיוק כפי שזה קיים אצל האמא, אצל ההורים כלפי הילד שלהם. זה מצוי שם, זה אהבה ללא תנאי. כשאנחנו מדברים על אהבה זה אהבה ללא תנאי, וזה מתחיל מאיתנו. המוכנות לקבל את החיים פה ללא תנאי. זה מתחיל מפה. אז אני חושבת שזהו. נדמה לי ככה. יש לי סיפור אחד קטן לסוף. סיפור הוא על נסרדין. נסרדין. יום אחד החבר של נסרדין הגיע לקרבת הבית של נסרדין, והוא רואה אותו חופר באבק ומזיז ולא מבין מה קורה. שעה הייתה שעת ערב כבר. הוא שאל אותו מה קרה, אז הוא אמר, עבד לי המפתח של הבית, אני מחפש אותו. וחבר ברוב טובו אמר, בוא אני אעזור לך. והם הופכים אבנים ומוציאים עשבים ומצננים את החול ועושים כל מה שאפשר. והחבר אומר לו, נראה לי שאנחנו לא בדרך, נראה לי שאנחנו לא, בכלל לא בכיוון. הוא אומר לו, אתה בטוח שפה איבדת את המפתח? אז הוא אומר לו, האמת שאיבדתי אותה בחצר האחורית, אבל פה יש אור. אוקיי? Okay? אז זה גם על המקום של... פה עירות. כן? מה שנקרא, לצאת משדה הנוחות, המקום הזה. אז בואו נשב כמה... תודה. נשב כמה דקות. על ההקשבה. מחר בשעה 7 בבוקר שתהיה קבוצה לנשים בהיריון יחד עם סטיבן, וקבוצת הכנה ללידה. נשימות נכונות על הדשא. אוקיי, בדשא. אז אנחנו נצא כעת להליכה. אני מבקשת ממי שעם הפעמון לצלצל בעוד 20 דקות, שזה יהיה ב9:05. אנחנו נמשיך בתרגול של המטה, התרגול של טיפוח של אהבה. חמלה דיברתי, מה שלא הזכרתי זה שמחה, ומעניין למה, אולי כי זה השם שלי, אבל יש חלק מהעניין בתוך המקום הזה, זה היכולת, השמחה כג'וי, ממש המקום הזה, יש את הג'וי ויש איכות נוספת שנקראת סימפתטיק ג'וי. סימפתטיק ג'וי זה אותה איכות שהיכולת שלנו לשמוח גם בשמחת האחר. זה לא שמחה של רק בסביבה שלי. היכולת לשמוח זה שיש לו את הכרית הכי נוחה ושמצא את הכיסא הכי טוב ויושב ליד המזגן או ברח מהמזגן, לא משנה, תלוי באיזה צד של האזן אנחנו נמצאים. או בכל מקרה, בטוח יש פה מישהו שהוא, לפי הרגשתי, הוא יושב במקום הכי טוב. בטוח מישהו, כל אחד מאיתנו חושב ככה, אבל גם בחיים. היכולת לשמוח, וזה נמצא ממקום של אין חסר. המקום הזה שיש שמחה ואהבה לכולם, ולכן אם יש למישהו אחר, זה לא אומר שלי לא יהיה. אוקיי? שזה בדיוק ההפך מכנאה, זה בדיוק ההפך מצרות עין, זה האיכות הזו של רוחב מאוד גדול בלב, זה עוד אחת מהאיכויות של אברהם אביהרה. אז אנחנו, כאמור, ב9:05 נתכנס כאן שוב, בהמשך של תרגול של ה-loving kindness, של חסד. זה פשוט להיות.